דף מ"א עמוד א' למטה במשנה, שורה האחרונה. המשנה עדיין עוסקת בנושאים של תיקון העולם, כמו שהיה בשנות הקודמות שתיקנו כל מיני דברים. גם כאן נראה תקנה שעשו מפני תיקון העולם. אומרת המשנה, ואין לוקחים ספרים, תפילין ומזוזות מלעובדי כוכבים יותר ודמיהם מפני תיקון העולם. אם אנחנו מוצאים אצל הגויים ספרי תורה, תפילין ומזוזות, וצריכים לפלוט כדי שלא לא יעשו ביזיון בהם, אז מותר רק דדמיהם ולא יותר מדדמיהם. כדי למה? כמו שראינו במשנה הקודמת שני טעמים, רש"י אומר בעמוד ב' למעלה, או משום דוח כדי ציבורה, או משום ולא לגרבו ולתותפי. זאת אומרת, או בגלל שלא יהיה מטלה גדולה על הציבור, אבל גם אם נראה שיש בה מישהו איזה נדבן גדול שאומר, אני אבדה את זה על חשבוני וזה לא יפול על הציבור, עדיין זה אסור, כי זה ירגיל את הגויים לגנוב, לחטוף, לקחת מיהודים ספרי תורה פנימי מסוזות כדי להרוויח את הכסף הזה, ולכן אסור לבדות רק כדי דמיהם. אז זה מפני תיקון העולם. אומרת הגמרא ממאה עמוד ב' למעלה, אמר לרב בודיה לרב אשי, יתר דדמיהם, הוא דהם לוקחים, הבג דדמיהם לוקחים, שמע מינה ספר תורה שנמצא בידי עובד כוכבים, קוראים בו. הגמרא מזה מדייקת לנושא אחר, נכון שרק ביותר מדדמיהם אסור לבדות, אבל בדמים כמה שזה עולה, מותר. מה זה משנה שפודים את זה? פודים את זה, הבינה הגמרא בשלב הזה, כדי לקרוא בזה, בשמה פודים את זה? ורואים מכאן שמותר לקרוא בספר תורה שנמצא בידי עובדי כוכבים, ולא חושבים אם כתב לשמה או לא כתב לשמה, או סיבות אחרות שנראה את זה בגמרא, יש דרישה שזה בכלל פסול. אומרת הגמרא, דיל מה לגנוז? לא, אין כאן ראיה. כל מה שלמדנו במשנה זה שעד כדי דמיהם פודים מהגויים כדי שלא יהיה ביזיון, עושים את זה בגניזה. מכאן ועד לומר שנוכל לקרוא בספר תורה, המרחק גדול, זה לא כתוב במשנה. ומכאן מתעוברת הגמרא לדון בסוגיה הזאת שהיא העלתה, האם מותר לקרוא בספר תורה שמוצאים אצל הגוי, ועוד יותר מזה, האם מותר לקרוא בספר תורה שהגוי עצמו כתב אותו. כי אם הוא נמצא אצל הגוי עדיין יכול להיות שזה הגיע מיהודי, אבל השאלה גם מה יהיה כשהגוי עצמו בוודאות כתב את זה, וגם איזה גוי מדובר. אומרת הגמרא, אמר רב נחמן, נקטינן ספר תורה שכתבו מין יישרף. אם זה מין, ואומר רש"י, מה זה מין? זה כומר של עבודה זרה, שזה ברור שכל מה שהוא עושה, הוא עושה את זה לשם עבודה זרה, הוא יישרף. זה כמו שתמדנו בפרשה האחרונה גם כן, כל דבר שהוא דבר של עבודה זרה, יש מצוותו בשריפה, לשרוף את זה. ולכן לא רק שלא קוראים בו, אלא צריכים לשרוף את זה, כי זה לא ספר תורה. ברגע שגוי כותב את זה לשם עבודה זרה, זה פשוט עבודה זרה. כתבו עובד כוכבים, שזה פה סתם גוי שאנחנו לא יודעים שהוא איזה כומר, אלא עובד כוכבים רגיל. יגנז, מצד אחד לקרוא בו אי אפשר כי זה לא לשמע, או בגלל דרשה שהגמרא תביא בהמשך שכתוב בתורה בפרשת קריאת שמע, וקשרתה מוכתבתה, מי שישנו בקשירה ישנו בכתיבה, מי שאינו בקשירה, גוי שלא קושר תפילין, לא במצוות בכלל, לא שייך במצוות, הוא לא יכול לכתוב ספר תורה תפילין ומזוזות, ולכן אי אפשר לא לקרוא סליחה, אבל מצד שני גם לא לשרוף, כי אנחנו לא יודעים שזה עבודה זרה. אז מה נעשה עם זה? יגנז. כן, עכשיו עוברת הגמרא לדון בדין, מה קורה רק נמצא בידי הגוי, אנחנו לא יודעים שהגוי כתב. באנו ומצאנו אצל הגוי ספר תורה. אומרת הגמרא, נמצא ביד, נמצא ביד מי ניגנז. אם מצאנו את זה ביד מי, אצל הכומר עצמו, אז מצד אחד אנחנו לא שורפים, כי אנחנו לא בטוחים שהוא באמת כתב את זה בעצמו, אז אולי זה לא עבודה זרה. מצד שני לא קוראים, כי אולי זה לא ספר כשר, לכן ניגנז. אבל נמצא ביד עובד כוכבים, אמרי לה יגנז ואמרי לה קוראים בו. יש שתי דעות, דעה אחת שיגנז ודעה אחת שקוראים בו. אז רש"י, למה אפשר לקרוא? יגנז, אנחנו מבינים, כי יש פה ספק, אולי זה קשר, אולי זה לא קשר הספר תורה, לכן יגנז בספק. אבל למה שנוכל לקרות בו? אומר רש"י בדיבור המתחיל ואמרי לה קוראים בו, ספק ספקה. ספק אחד שמא ישראל כתב אותו, וגם נאמר שלא ישראל כתב אותו אלא גוי כתב אותו, עדיין אולי זה נכתב לא לשם עבודה זרה, אלא לשם מצוות ספר תורה. מכאן דרך אגב רואים במאמר מוסגר, ונראה את זה בהמשך גם, שרש"י מבין שאפשר לכתוב שגוי שכותב ספר תורה, יכול לכתוב אותו לשמה, הוא מסוגל לכתוב לשמה, כי אחרת איך זה יכול להיות כשר? אנחנו אומרים שאם כתב אותו לא לשם עבודה זרה, זה יכול להיות כשר, ולכן מכשירים את זה מספק ספקה. תוספות, בדיבור מתחיל אמרי לה קוראים בו הראשון למעלה, לא מקבל את מה שרש"י אומר, שאפשר להכשיר מספק ספקה את הספר תורה, והוא אומר טעם אחר בסוף. אלא תמה דאמרינן לקוראים בו משום דאיקה למית לתפי שישראל כתבו דאין דרך עובד כוכבים לכתוב. אומר לנו תוספת חידוש כזה, שאם אנחנו רואים ספר תורה בידי הגוי, והגויים לא יודעים לכתוב ספרי תורה בצורה עם כל הדקדוקים וכל ה... ניקח את זה לסופר, הסופר יגיד זה כתוב בצורה לפי כל הכלים וכל הדינים וכל הפרטים. גויים לא יודעים לכתוב את זה. כנראה שגם הם שהסינים עושים כל דבר, את זה הם עדיין לא יודעים לעשות ספר תורה. אבל אם באמת יהיה מצב שגם הסינים יודעים לכתוב ספר תורה, אז לא נוכל לסמוך על זה. אומר תוספות, כיוון שזה לא כמו ספק כמו שרש"י אומר, אלא מצד זה שאנחנו רואים ספר תורה בידי הגוי, אנחנו מניחים שכתב אותו ישראל ולא גוי, כי גויים לא יודעים לכתוב, ולכן מצד זה אנחנו מכשירים אותו לקרוא. אבל אלמלא זה, לא. ומכאן באמת מסקים להלכה השח ואחרים, שבאמת אם במצב כמו שאנו תיארנו, שאין גויים שיודעים לכתוב ספר תורה, כשר כמו שצריך, ונמצא איפה שנמצא ספר תורה בעולם, גם בידי הגויים, נוכל לקרוא בו, כי אנחנו מניחים מי כתב אותו, ישראל, ומניחים שישראל כתב לשמה, ומותר לקרוא בו. אז ראינו כאן שתי דעות, כן, לגבי נמצא ביד העקום, או שיגנז, או שקוראים בו. מביאה הגמרא עכשיו, לגבי ספר תורה שכתבו עובד כוכבים, שלוש דעות. ספר תורה שכתבו עובד כוכבים, תן אחדה יישרף, תן יעידך יגנז, ותן יעידך קוראים בו. כל האפשרויות שלכאורה יכולות להיות, או לקרוא בו, או לגנוז אותו, או לשרוף אותו. ולכאורה זה קשה על מה שלמדנו קודם, שאמר רב נחמן, שאם כתבו עובד כוכבים, יגנז. וכאן רואים שלוש דעות, לכאורה זה סותר לזה. אומרת הגמרא לא קשה, זה באמת שלוש דעות. הדתניא יישרף, רבי אלעזר דאמר סתם מחשבת עובד כוכבים לעבודת כוכבים. רבי אלעזר אומר שאין הבדל בין מין, בין כומר לבין סתם גוי. כל גוי אנחנו מניחים שהוא עושה את זה לשם עבודה זרה, ולכן ספר תורה שימצא שהוא יכתוב אותו, נצטרך לשרוף אותו. ואז דתניא יגנז, הייתה נהוד, דתניא רבי מנונה ברי דרבה מפשרוניה, ספר תורה שינו מזוזות שכתבן מין לא גורסים, כן, תכף נראה למה, מסור, שזה מלשין, יהודי שמלשין, או גוי, עובד כוכבים, סליחה שיהיה גוי, ועבד, אישה, וקטן, וקוטי, וישראל מומר, פסולין, שנאמר פה, נכנס לדרשה שדיברנו קודם, וקשרתם וכתובתם, כל שישנו בקשירה ישנו בכתיבה, וכל שאינו בקשירה אינו בכתיבה, וגם נשים, הם גם כן, וגם עבדים שהם עבד כנענישו כמו אישה, אומר רש"י, מכיוון שזה מצד עשה של זמן גרמה, של לילה ושבת הם לאו זמן תפילין, אז הם גם כן לא שייכות, לא חייבות בתפילין, לא חייבות בקשירה, ממנה גם הן לא יכולות לכתוב ספר תורה תפילין ומזוזות. ואותו דבר גם יהיה גוי וקוטי, אומר רש"י, זה קוטי שהוא לפי הגישה שקוטים הם גרי עריות, אבל גם כן הוא לא יהודי, כל אלה לא יכולים. למה לא גורסים כאן מין? כי מין, אני מניח, שלא היו מכשירים את זה, לא היו אומרים ש... יגנז, אומרים שישרף, כי מין אמרנו קודם שהוא כותב את זה לשם עבודה זרה בוודאות. אבל אם אנחנו מדברים כאן על עובד כוכבים אחר, אז מצד אחד אנחנו לא שורפים, כי אנחנו לא יודעים שזה לעבודה זרה. לקרוא אי אפשר, לא רק בגלל לשמה, אלא בגלל הדרשה וקשרתם וכתבתם. התוספות דרך אגב אומר בדיבור מתחיל כל, שזו דרשה שרלוונטית רק לדברים האלו. אי אפשר ללמוד מכאן, תוספות אומר בניגוד לרבנו תם, שגם לציצית או סוכה זה גם יהיה, כי זו דרשה ספציפית לנושא כתיבת ספרי תורה תפילין ומזוזות, וקשרתן וכתובתן, כל מי שלא שייך, עבד, אישה, גויים וכדומה, הם פסולים, ולכן אם ספר תורה שכתב אותו גוי, זו הדעה השנייה שהוא יגנז. חוזרת הגמרא לדעה השלישית להסביר אותה, שהיא לכאורה הכי מחודשת, ואז נתניה קוראים בו, שאפשר לקרוא, קודם דיברנו על ספר תורה שנמצא בידי גוי, והתוספות אמר שתולים שיהודי כתב אותו, אבל כאן מדובר שאנחנו יודעים בוודאות שהיינו בסין וראינו מפעל שסינים כותבים ספרי תורה. מה, איך פתאום אפשר לקרוא בזה? אז קודם כל, צריך לומר כמובן שהמן דאמר הזה לא סובר את הדרשה וקשרתם וכתבתם, זה ברור. כי אם היה לומד את זה, אז זה היה פסול. אבל לומד אתם, מי זה הטענה הזה? הטענה הוא לטעניה, לוקחים ספרים מיד עובדי כוכבים בכל מקום, ובלבד שיהיו כתובים כלחתן. מה פירוש? מספיק שאנחנו נביא את זה לסופר, ויגיד זה כתוב לגמרי כמו שצריך על פי הדין, זה יהיה כשר. ומעשה בעובד כוכבים אחד בצידן, שהיה כותב ספרים ויתיר רב שמעון גמליאל, ייקח ממנו. כן? שהספר הזה הוא קשר, תכף נראה לכאורה זה, צריך להבין למה. הגמרא תכף תעזור לנו. שואלת הגמרא, אבל קודם כל שאלה, ורבי שמעון גמליאל, עיבוד לשמן באי, כתיבה לשמן לא באי, הראו אותו מן דאמר שסובר שאפילו העיבוד של האורות חייב להיות לשמה. אז עיבוד לשמה לפי דעתו חייב, אבל כתיבה לא חייב, הרי כשאתה מוכתם הוא לא דורש, בסדר, אבל מה עם כתיבה לשמה? אנחנו רואים שסיני כתב, סיני כותב לשמה. אז מה נעשה עם זה? ועכשיו מביאה גמרא איפה המקור שלו שהוא אומר שהוא סובר שעיבוד צריך לשמה. נתניה, ציפן זהב, או שתלה עליהם אור במת מאה פסולות, אם הוא ציפת התפילין בזהב, או שמקום לנסות על הפרשיות אור במת טהורה, עשו אור במת מאה, אז זה פסול, וזה רש"י אומר, למה אורות במת מעט פסול? כי כתוב, למען תהיה תורת השם בפיך. הוא אומר רש"י, בפיך, מן המותר לך לפיך. מה שמותר לך לאכול, ממנו אתה עושה תפילין. מה שאסור לך לאכול, אסור. זה לגבי תמה. אבל אם, כן, אור במת תאורה, אם הוא ציפה את הפרשיות באור במת תאורה, כשרות, אומרת הגמרא, ואף על פי שלא יבדן, צנקם אומר, אף על פי שלא יבדן משמם, גם אם העיבוד של האורות לא היה לשמם, זה בסדר. רבי שמעון גמליאל אומר, אפילו אור במת תאורה פסולות, עד שיעבדן נשמן. אז מה אנחנו רואים מכאן? שאפילו העיבוד צריך להיות נשמע. שואלת הגמרא, אם ככה, אז ודאי הכתיבה צריך להיות נשמע. איך הוא יכול להתיר ספר תורה שכתב גוי מצד זה שאין פה לשמע? אומרת הגמרא, אמר רבא בר שמואל, בגר שחזר לסורו, לא מדובר פה בגוי באמת, אלא בגר, מצד אחד הוא יהודי, אבל הוא החליט לחזור חזרה אחרי שהוא התגייר, ולא להיות יהודי, למרות שאנחנו יודעים שמבחינת הדין הוא יהודי, אי אפשר לברוח מזה. בכל אופן, אז לכן, כיוון שהוא חזר לסורו, אז זה קשר. אומרת הגמרא, לסורו, כל שכן דעה ולמין. בסדר, אמנם הוא יהודי, אבל הוא כמו מין, כמו שאמרנו קודם, שגם יהודי שהוא יהיה מומר, שהוא גם פסול. אז מה יעזר לנו עכשיו שהוא חזר לסורו? עדיין אנחנו לא מבינים איך הוא יכול לכתוב ספר תורה, לשמה. אומרת הגמרא, אמר רב אשי שחוזר לסורו משום יראה. מדובר כאן במצב שהוא באמת התגייר, וכלפי פנים הוא יהודי, כשר וכל בסדר. הוא מן סוג של אנוס כזה. כיוון שבאו ואימו עליו, אם הוא יהיה יהודי, אז יציקו לו, יהרגו אותו, אני לא יודע מה. אז כלפי חוץ הוא חוזר לסורו, אבל באמת הוא יהודי, ולכן זה כשר. מיד עולה השאלה, אני מניח, אם מדובר פה עכשיו שהוא יהודי, אז מה הסברנו כאן? אנחנו הבאנו שלוש דעות בגוי שכתב ספר תורה. ואמרנו, איך הדעה שזה אפשר לקרוא בו? בגר. גר זה לא גוי וזה לא חידוש, אז מה תרצה פה הגמרא? את השאלה הזו שואל המהרש"א. הוא שואל, מה ענו לנו כאן? איפה מצאנו תירוץ? איך יש לנו מצב שעובד כוכבים שכתב זה כשר? עונה המהרש"א, ואני חושב שהוא בעצמו שהוא נדחק בתירוץ שלו, והוא אומר, מדובר פה בגוי כזה שכתב את זה לשמה. וכאן יש חידוש גדול מאוד, שגם נכון ראינו אותו קודם ברש"י, שיש אפשרות שגוי מסוגל לכתוב לשמה. ולכן, אם זה רק גוי כזה, כמו שבגר, אמנם שחזר לסורו, אבל לא יכול לכתוב לשמה, על אותו רעיון, גוי שנדע בו, שמצאנו את זה אצלו וידענו, לא יודע בדיוק באיזה ראיות, שהוא כתב את זה לשמה, מישהו ראה, עמד וראה שהוא כתב את זה לשמה, רק אז יהיה כשר. סליחה? אז זה ברור שהטענה הזה חולק על הדרשה הזו, ואין לו כשרתם וכתב טעם, זה ברור. מי שדבר כשרתם וכתב טעם, ברור שגוי פסול. אבל אמרנו, עדיין, בסדר, אבל מה עם לשמה? לשמה כולם מסכימים שצריך. אז התשובה היא שהגוי כתב את זה לשמה, וזה חידוש גדול. הקרנר על המהרש"א מקשה ואומר, איזה מין דבר זה? הוא אומר, לא מצאנו אפילו גוי שיהודי עומד על גביו ואומר לו, תכתוב, תעשה משהו לשמה, אז הנה שגוי עושה לדעת עצמו, וזה לא שווה שום דבר. אז כל שכן שהוא מעצמו שזה יהיה לשמה, והוא באמת מתקשה על זה. זאת אומרת, צריכים להבין את זה. רואים פה לפחות, כדי שנבין את הגמרא, שבאמת מדברים על זה. הנושא הזה של אפשרות לכתוב ספר תורה על ידי גוי לשמה, היא בכלל לא פשוטה. אבל ככה חייבים להעמיד את המאן דאמר הזה. שהוא סובר, הוא לא סובר כשכתב וכתבתם, הוא סובר שהלשמה מתקיים על ידי הגוי, וככה זה קשר. אם אני רואה ספר תורה של גוי כזה, אני אוכל לקרוא בו. לא מניח שמישהו יפסק את זה להלכה היום. לא נראה שזה פסק להלכה. נמשיך בגמרא. עכשיו הגמרא למעשה חוזרת לדין של המשנה. במשנה דיברנו שאז דמי מותר לבדות ויותר לא, למה? כדי שהגויים לא יבואו לגנוב ספרים כדי לדרוש כספים מהיהודים. הגמרא טיפה מסייקת את זה. תנו רבנן, מעלים בדמיהם עד כדי טראפיק. מה טראפיק? אמר שיש איסטרה. כל מה שאמרנו שיותר מזה דמיהם אי אפשר, קצת אפשר להוסיף. כמה קצת? אז האיסטרה אומר רש"י, סלע מדינה שמינית שבסלע צורי, דהיינו חצי דינר. בכתובות ראינו שיש סלע צורי וסלע מדינה, יש כסף צורי וכסף מדינה. כסף צורי הוא היה מזוקק, נקי, כסף טהור. המדינה היה שמינית כסף ושבע שמיניות נחושת, וממילא השווי שלו היה שמינית, ולא שמינית מהכסף הצורי. וה-50 כסף של שכתובים בתורה, של כסף צורי, שהם טהור, שווים ל-200 זוז שנותנים לבתולה בכתובה שלה, שזה פי שמונה. אז גם פה, מה שאומר לנו, אומרת פה הגמרא, סלע מדינה ששמינית בסלע צורי, זה לא הרבה כסף. ולכן מיד עומד תוספות על זה, בדיבור מתחיל מעלים בדמיהם, ושואל, כי הוא אומר שמרשי משמע שהשיעור הזה הוא שיעור קבוע בין התפילין, בין המזוזות ובין לספר תורה. ומה אנחנו יודעים שספר תורה עולה הרבה יותר מתפילין ומזוזות, אז איך אפשר להשוות? אולי נוסיף באופן יחסי אותו דבר, אבל לא אותו שיעור. ולכן אומר תוספות בסופו, לכן נראה דקאי התפילין ומזוזות, ולכאורה כנראה בספר תורה יש אפשר להוסיף יותר מהשיעור הזה, כנראה איכשהו באופן יחסי. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים פה בגמרא, שמה שאמרה המשנה שאי אפשר לבדוד יותר נגדד מהם, זה לא אומר שאי אפשר קצת יותר להוסיף, אם זה באמת יעזור כדי לבדוד ולהציל את זה מביזיון. אבל הרבה יותר אי אפשר להוסיף כדי לא לגרום לגויים להתרגל לעשות מעשים כאלה. אני מספר את הגמרא סיפור על אביי, שממנו נלמד שלא רק שיותר מדי אסור לבדוד, גם פחות מדי להציע זה גם לא טוב, כי זה מוביל גם כן לתקלות. מספר את הגמרא, אי תייתא, ישמעאלית, דאיתי חייתא דתפילי לקמי דאביי, הביאה לו שק שלם מלא תפילין. אמר לה, יעלת לי רש רש בתמרי, תצכי לתת לי זוג זוג, כל זוג יד וראש ביחד בכמה תמרים, שזה משהו מאוד זניח. הוא חושב שהיא לא מבינה את הערך של זה, ואם יציע לה איזה משהו קטן, ניתן לו את זה, וככה מצד אחד הוא יציל את התפילין מביזיון, ולא יהיה נזק כספי גדול. אומרת הגמרא, אימליה זהרה, שקלה, צדתינו בנהרה, התמלאה כעס, לקחה את כל העסק וזרקה את זה לנהר. מה קרה? היא אמרה, אתה עושה ממני צחוק, אתה מציע לי נזיד הדשים, וזרקה את זה לנהר. אמר, אביי הבין ואמר, לא איבאי לזלזלינו באפה, כולה, הגזמתי. אם אני כל כך הרבה זלזלתי ויצק את זה כזה משהו לא שווה כלום, תראו מה קרה ותווה זה ביזיון גדול קרה. מכאן לומדים שבאמת לא צריך להגזים ולהציע להם גם הרבה פחות מזה, כי אחרת אם יודעים את השווי של זה, אז יכולים לגרום ביזיון בזה שהם לא יסכימו בכלל לפדיון. אנחנו במשנה ממהי עמוד ב' למטה. אומרת המשנה, המוציא את אשתו, גם זו משנה דרך אגב שקשורה לנושא של תיקון העולם, ולכן היא בסדרה של המשניות האלה. המוציא את אשתו משום שם רע לא יחזיר, משום נדר לא יחזיר. אומרת לנו הגמרא, אף פי שם בדרך כלל מי שמגרש את אשתו, אם היא לא ניסית לאחר, כן? והוא לא כהן, אז מותר לו להחזיר אותה. רק אחרי שניסית לאחר אסור לו להחזיר אותה. באו חכמים ותקנו שבמצבים מסוימים כמו כאן, הוא לא יוכל להחזיר אותה, גם אם לא ניסה לאחר. מה המצבים? מצב אחד שיצא לעז עליה של זנות, ואז הוא התרגז ואמר, ככה עשיתי לה, אני מגרש אותה. או מצב שני שהיא נדרה נדרים, והוא לא היה מרוצה מזה שהיא נדרנית, והוא אמר, את נדרנית, אני מגרש אותך. וגמרא תסביר שבאמת מדובר שהוא אמר שזה הסיבה שהוא מגרש אותה. ומה התקלה ומה התיקון שעשו? אז הגמרא, רש"י מביא את זה פה, גמרא תסביר בהמשך שתי אפשרויות. אפשרות, או שני טעמים. טעם אחד זה קלקולה. איזה קלקול? באותם מצבים שהיא לא התחתנה, שהוא לא יחזיר אותה, היא הלכה והתחתנה עם מישהו אחר, הוא יראה, א', או שהלעז יתברר כלעז לא נכון, או שהנדר יופר על די חכם, הוא יגיד, רגע, מה עשיתי? אני בכלל לא התכוונתי לגרש אותך, אלא על צד שיש לעז, או שהנדר הוא נדר ואי אפשר לאחר אותו, להתיר אותו, סליחה. אבל אם הייתי יודע שזה המצב, לא הייתי מגרש אותך. ומילה, לשון הגמרא נמצא, אחרי זה גמרא אומרת, נמצא גט בטל ובני הממזרים. תוספות ונראה, ובמפרח המבדלת מסביר שזה לא באמת גט בטל ובני הממזרים, זה לעז, לעז כזה, כי אף אחד לא אומר, הוא לא אמר שהוא מגרש על מנת שזה ככה, הוא לא התנאי את זה כתנאי או כמשהו, אבל בכל אופן, הוא יוציא לעז לילדים, וחכמים מאוד חוששים מהמצב הזה, ולכן אמרו, לא תוכל להחזיר אותה. ומה תיקנו בזה? אז מסביר רש"י גם במ"ו עמוד א', שמה שתיקנו בזה, למעשה הוא יחשוב פעמיים, יגיד לו, תשמע, אתה עכשיו מגרש אותה, דע לך, אין דרך חזרה, גם אם לא תנסה, ואז מה? אחת משתי האפשרויות. או שאם הוא באמת יגיד, לא אכפת לי ויגרש אותה, סימן שכל הסיפור של הלעז והנדר זה רק תירוצים, באמת הוא לא אוהב אותה ולא רוצה, ולכן הוא מגרש אותה. רש"י, לשון רש"י, וגילה בדעתו שלא הייתה חביבה עליו. או שזה לא כתוב רש"י, אבל אפשר להוסיף, גם אם הוא לא כזה פזיז, אז הוא יחכה ויבדוק ויראה אם זה לעז נכון, לעז לא נכון, אם אפשר להתיר את הנדר, וממילא אם הוא באמת בסוף יגרש אותה, אז זה לא קשור לנדרים או ללעז. נגחת תיקנו שלא יהיה מצב שאחרי שהוא יגרש אותה, הוא פתאום יגיד, רגע, לא התכוונתי, ויוציא לעז על הילדים. זה טעם של קלקולה. טעם שני הוא טעם של כנס. כיוון שחכמים ראו שאנשים, לא רצו שאנשים יהיו פרוצות בעריות, וגם לא בנדרים, שזו הייתה תופעה די שכיחה, לפחות בזמנם של שכיחות של נדרים, והרבה גם אצל נשים, אז אמרו לקנוס אותם, זה כנס לאישה. האישה הזאת תדע שאם היא ככה תעשה ובעלה יגרש אותה, הוא לא יוכל להחזיר אותה. ולמילה תיזהר גם בעריות, תיזהר גם כן בנדרים. זה דעת תנא קמא. רבי יהודה אומר, כל נדר שידעו בו רבים לא יחזיר, ושלא ידעו בו רבים יחזיר. רבי יהודה מסביר רש"י, לא חושב שטעם של קלקולה, לפחות לא בנדרים, וזה בזה תעסוק הגמרא במבב המודבד במשנה, אחרי המשנה הבאה. וכל הטעם הוא טעם של כנס. ואז הוא אומר, אם נדרה את זה בפני רבים שזה נדר, נדר חזק, שאי אפשר גם להתיר אותו, נראה את זה בגמרא גם כן בהמשך. זה נדר שבאמת יש בו פריצות ויש בו מכשלה, ועל זה כנסו שלא תוכל, לא יוכל להחזיר אותה. נדר שלא נתן בפני רבים, הוא לא כזה נדר נורא, זה לא כזה פריצות, זה לא כזה דבר גרוע, ולכן בכזה מצב הוא כן יוכל להחזיר. רבי מאיר אומר, הוא ממשיך בשיטת תנא קמא, שהטעם הוא קלקול, אבל הוא חולק את תנא קמא. רבי מאיר אומר, כל נדר שצריך חקירת חכם לא יחזיר, ושלא צריך חקירת חכם יחזיר. מה הוא אומר? הוא אומר, נדר כזה שלא צריך לחקור אותו, מה פירוש? נדר שהבעל יכול להפר בעינוי נפש או בינו לבינה, כמו שראינו בנדרים. בנדר כזה הוא לא יוכל להחזיר אותה. למה? כי לא יהיה לו תירוץ לבוא ולהלעיז עליה. כי מה הוא יגיד? לא ידעתי, לא ידעתי שאני יכול להפר את הנדר? כל אדם יודע שנדר הוא יכול להפר בעצמו. זה הוא בעצמו וזה קרוב אליו וזה פשוט. ממילא אם הוא כבר יגרש אותה, זה ברור שהוא לא רוצה אותה, והוא לא יבוא להלעיז עליה גם אם תנסה למישהו אחר. אבל נדר שצריך חקירת חכם. איזה נדר זה? נדר שהבעל לא יכול להפר. צריך התרת חכם. זה נדר כבר יותר מסובך. הוא עלול להגיד, לא ידעתי או לא ידעתי שהחכם יכול להתיר את זה, או לא ידעתי שבנסיבות האלה חכם יכול להתיר, אולי זה נדרה נדר שאין לו פתח משום כיוון, ואז הוא יכול להגיד אחרי זה, שהוא יגלה אחרי זה, שבדום התחתנה עם מישהו אחר, והוא יתיר את הנדר והכל בסדר ומשכים לחיות, הוא יבוא להלעיז אליה. לכן נדר, בלשון רבי מאיר, שצריך חקירת חכם, זה נדר שצריך להתיר בפני חכם, אז הוא לא יחזיר. אבל אם לא צריך, זה שהוא מפר בעצמו, אין סיבה לקלקולה ויכול להחזיר. אמר רבי אלעזר, רבי אלעזר חולק עליו, אומר, לא אסרו זה אלא מפני זה. מה הפירוט? לפי רבי אלעזר הוא אומר, נדר כזה שצריך דווקא התרת חכם, לזה אין לחשוש. למה? מה תסביר בדף מ"ו? מכיוון שבנדר כזה יש אומדנה שאדם לא ניחה לו שיש לו תלך לבית דין וצריך להתבזות עד שיתירו לה את הנדר, והוא לא קשה להבין את זה, אני מניח, הוא אפילו הוא מעדיף לפעמים לגרש אותה, אם אין ברירה, ולא שצריך להשאיר אותה אצלו, וללכת ולהתבזה אצל החכם כדי שיתיר לה את הנדר. לכן נדר כזה עקרוני, אם הוא כבר מגרש אותה, הוא לא יבוא חס ולהגיד, אם הייתי יודע, הייתי הולכת על החכם, כי הוא יודע שזה לא אופציה מבחינתו בכלל. אלא כל הבעיה היא דווקא מתי בנדר שלא צריך חקירת חכם, והוא יכול להפר. ואז מה יגיד, לא ידעתי שאפשר להפר. נכון, זה נראה לנו עדיין לא הכי הגיוני, אבל זה מה שעלול להגיד, להוציא לעז עליה. אז בעיקרון צריכים לאסור שלא יחזיר דווקא בנדר כזה, שלא צריך חקירת חכם. אלא מה, אסרו זה מפני זה, מפני, לא אסרו פה לא פלוג כזה, ואמרו כמו ש... או גזרו זה משום זה, כמו שבנדר שלא צריך חקירת חכם, נדר שהוא מפר לה בעצמו, יש קלקול ולא יחזיר, אותו דבר, גם בנדר שלא צריך, בנדר שלא צריך, אז גם בנדר שצריך חקירה, הפרה של התרה של חכם, גם אסרו אותו משום הנדר שלא צריך. ומסיימת פה הגמרא באיזשהו מעשה שהוא לכאורה לא ברור הקשר שלו להתחלה, והגמרא בסוף תסביר את זה. אומרת המשנה, אמר רבי יוסי ברבי יהודה, מעשה בצידן, באחד שאמר לאשתו, קונה ממני מגרשך, הוא אמר, אם אני לא אגרש אותך, אז הפירות האלה, תסביר הגמרא, יסרו עליי בנדר, החפץ של הפירות יהיו אסורים, ועמד וגרשה, בעקבות הנדר הוא גרש אותה, ותראו חכמים שיחזרי להם את תיקון העולם. מה זה קשור לכאורה? הרי פה מדובר על אדם שנדר בעצמו. כל דיברנו שהיא נדרה. כל ההקשר הזה ומה תיקון העולם, הכל יתבהר בגמרא. אומרת הגמרא, אמר רבי יוסף המרניומי, כאן אנחנו נראה את שני הטעמים שלמדנו קודם, הגמרא תפרט אותם. אמר רבי יוסף המרניומי, אמר רב נחמן, והוא שאמר לו, משום שמרה אני מוציאך, משום נדר אני מוציאך. מה הפירוש? חייבים, מתי הוא לא יכול להחזיר? רק אם הוא אמר לה שהסיבה שמגרש אותה הוא משום הנדר או משום השם רע. ואומר רש"י, אבל אם הוא לא יגיד את זה, אז הדין יהיה שהוא מותר להחזיר אותה. כסבר, תמה, מה, משום קלקולה. היא אמר לה, אחי מעצים מקלקלה, והיא לא אמר לה, לא אמר, והיא לא מעצים מקלקלה. אם הוא לא אמר מראש שהוא גרש אותה שהסיבה היא הלעז או הנדר, אז מי יקשיב עליו בכלל כשהוא בא וממציא חברים חדשים שהוא לא אמר אותם שהוא גרש? איקא דאמרי, אמר רב במניומי, אמר רב נחמן, צריך שיאמר לה, הווי יודעת שמשום שם רע אני מוציאך, ומשום נדר אני מוציאך, כסבר, תממי, כדי שלא יהיו בנות ישראל פרוצות בעריות ובנדרים. הילקח צריך למאמר להאחי. הוא אומר רשי, מדייק רשי, ההבדל פה בין שתי לשונות, לשון ראשונה, והוא שאמר לה, הוא חייב לומר לה, ואם הוא לא אמר את זה, אז באמת לא תהיה גזרה ויהיה מותר להחזיר. בלשנה השנייה, צריך, לחתרילה צריך שיגיד, כיוון שזו הסיבה שהוא מגרש, הוא צריך לומר שזו הסיבה, אבל בדיעבד, אם הוא לא אמר לה, אז גם כן, זה לא ישנה את הדין שהוא לא יכול להחזיר, כי הסיבה שהוא לא יכול להחזיר זה כנס שכנסו למנוע פריצות של הראיות ונדרים. וזה הבדל, אנחנו מן הלכה למעשה ביניהם. אומרת הגמרא, תניא כלישנא קמא, ותניא כלישנא בת. יש לנו ראיה לדעה הראשונה של משום קלקולה, ויש לנו ראיה, למדנו בברייתא, ראיה לדעה השנייה, שזה בגלל כנס. תניא כלישנא קמא, אמר רבי מאיר, מפני מה אמרו, מוציא את אשתו משום שם רע, לא יחזיר, ומשום נדר לא יחזיר, שמא תלך ותנסה לאחר, ונמצאו דברים בדאים, ויאמר, אילו הייתי יודע שכן הוא, אפילו אם נותנים לי מהמנה, לא הייתי מגרשה. ונמצג את בתל ובני הממזרים, לפי כך אומרים לו, הווי יודע שהמוציא את אשתו משום שם רע לא יחזיר, ומשום נדר לא יחזיר, ואומר רשי, הוא יחשוב פעמיים, ובכל אופן הוא יגרש את הסימן שהוא לא חווה בעיניו, ולא בגלל סיבות אחרות, והוא לא יוציא עליה לאז, ותוספות, היא אמר לה, אומרת מה שאמרנו כבר קודם, שזה לא ממש גט בתל ובני הממזרים, אלא זה בעיקר לאז שהוא יוציא עליה. אומרת תוספות, נראה את החשש הזו אינה, כי אם לעז באלמה, ולא שיהיה גט, ממש גט בתל ובני הממזרים, והוא מוכיח את זה, לא ניכנס לזה. כן. אומרת הגמרא, כן. תניא כלישנא בתרא, מה הראיה ללישנא בתרא? אמר רבי אלעזר ברבי יוסי, מפני מה אמרו המוציא את אשתו משום שם רע לא יחזיר, ומשום נדר לא יחזיר, שלא יהיו בנות ישראל פרוצות בעריות ובנדרים, לפיכך אומרים לו, אמור לה, הווה יודעת שמשום שם רע אני מוציאך, ומשום נדר אני מוציאך. כן? יש שתי הדעות עד פה שראינו למעשה שהן מסבירות גם את הנקמה, גם את רבי מאיר וגם את רבי אלעזר, אבל את מי לא? את רבי יהודה לא. רבי יהודה הוא זה בדברי הנקמה, רבי מאיר ורבי אלעזר הולכים לפי הטעם של קלקול, לא לפי הטעם של כנס. אבל רבי יהודה של המשנה הסברנו שהוא סובר טעם של כנס. מה הטעם של כנס? שכדי שלא יבואו, לא יהיה פריצות בעריות ובנדרים, כנסו אותו שלא יוכל להחזיר אותה. ומה רבי חילק? בנדר שברבים שהוא נדר חמור ואז כן כנסו אותו, ונדר שהוא לא בפני רבים שלא כנסו אותו. ופה הגמר... כן. סליחה? בין רבים ללא? לא, לא, רק בכנס. בכנס. הוא אומר שלמעשה זה אפילו... הדין הוא שנדר, ראים בדף למדהי, כשהדין יש מחות הנאים, האם נדר בפני רבים ניתן לביטול או לא ניתן לביטול? יש שם משנה אלמנה ש... גובה כתובה מיתומים, בעיקרון קבעו שלא תגבה אלא בשבועה, ואז היה קלקול עם השבועה, ואז תקנו שהיא תנדור. ושאלה שם הגמרא, ומה יעזור שהיא תנדור, הרי היא תלך לחכם שיתיר את הנדר, אמרה הגמרא, נדר בפני רבים לא ניתן להתרה, לא להתרה של חכם, ולא להפרה של בעל. והיה שם בגמרא תנאים, יש תנאים, יש תנא שסובר שבאמת לא ניתן להתרה והפרה, ותנא שכן ניתן רב יהודה, הוא כמו אותו טענה שלא ניתן להתרה בפרה. ומה זה קשור אלינו? אני עונה לשאלה שלך. שהוא אומר שאם הוא אמר את זה בפני רבים, אז זה חמור, זה משהו משמעותי, אנשים, הרבה אנשים יודעים את זה, זה קלקול גדול, עם מין הדרס, סליחה, זה קלקול גדול, רק אז כנסו אותה. אבל אם עשתה משהו ככה בצנאה, בשקט, בלי שאנשים רבים יודעים, והשפעה עקיפה זה שזה ניתן גם כן להפרה והתרה, אבל זה לא דווקא בגלל הדין עצמו שאפשר להפר ולהתיר. אז בכזה מצב לא כנסו. לכן הגמרא פה למעשה בהמשך באה לדון בדין הזה עצמו של רבי יהודה, שנדר וגם שבועה כמו שנראה, שבפני רבים לא ניתנת לא להפרה על ידי בעל ולא להתרה על ידי חכם, ואילו נדר ושבועה שנעשה בפני מי שלא רבים, נראה מה זה רבים גם כן, ניתן להפרה וניתן להתרה. אומרת הגמרא, רבי יהודה אומר, נדר שידעו בו רבים לא יחזיר, ושלא ידעו בו רבים יחזיר. אמר רבי יהושע בן לוי, מה הייתה מדר רבי יהודה, דכתיב ולא יקום בני ישראל, כי נשבו להם נשיאי העדה. הסיפור המפורסם על הגבעונים, שבימי יהושע באו ורצו לכרות ברית עם עם ישראל. ובתורה צובנו על זה ששיבת העממים מצווה להחריטם ואסור להשאיר אותם בארץ ישראל. הם ידעו שאם הם יבואו ויגידו שהם היו מהחיווי. החיווי הוא אחד משבעה העממים והם גרו בארץ ישראל. אם יגידו את הזהות האמיתית שלהם, יהרגו אותם, לא יחלו כל נשמה ולא יהיה להם שום סיכוי. הם התחזו לאנשים שבאו מארץ רחוקה, לבשו סחבות ובלויים ובאו מדרך רחוקה, ואמרו, אנחנו באנו, למה דרך רחוקה? מחוץ לארץ ישראל, לא משיבת עממים, לא חל עלינו המצווה להרוג, אמרו לישוע, תכרות אותנו ברית שנוכל להישאר פה. יהושע ונשיאי העדה, תכף נראה, הסכימו וכרתו אותם ברית. אחרי זה הם גילו שעבדו עליהם, ושהם באמת כן מהחיבים ודינם, ודינם, ודינם מוות, ולמרות זאת, הפך אותם יהושע לחוטבי עצים ושואבי מים, ולא הרג אותם. אומר רבי יהודה, איך עם דבר כזה? אז מה אם הוא נשבע להם יהושע? שילך לחכם ויפר את השבועה? מה קרה? בגלל זה הוא התראה להישאר בארץ ישראל? אלא מה צריך לומר, אומר רבי יהודה? זה היה שבועה בפני רבים, ואחרי זה נראה שהוא מסביר את הפסוק, כי נשבעו להם נשיאי העדה, זה הנשיאים נשבעו להם בפני העדה, שהעדה זה רבים, תכף גם נראה, ולכן זה היה שבועה ברבים, ולכן לא יכולנו לבטל את זה. הנה מכאן ראיה, שנדר ושבועה בפני רבים, לא נתמנים לביטול. אני קורא שוב, מה היא טעמה? דרבי יהודה דכתיב, ולא יקום בני ישראל כי נשבעו להם נשיאי העדה. מה לא מסבירה יותר מזה? איך הם... תכף ניגע, ותוספות מדבר על הנושא הזה בהרחבה, לא יודע אם נספיק, אבל עוד שנייה משל, בסדר? ומה רבנן אומרים על זה? ורבנן, מי זה רבנן? אלה שסוברים שנדר ושבועה שהם בפני רבים כן ניתנים להתרה והפרה. אתם אומרת, אומר רבנן, ניחל השבועה עליי וכלל? כיוון דאמרו למרץ החוקה, באנו ולא באו, לא חיל השבועה עליי וכלל, והייתי לא קטלינו משום קדושת השם. כל זאת רבן, מה אומרים? אומרים, סליחה, הסיבה שלא הרגו אותם זה בגלל השבועה, השבועה אפשר לבטל בלי קשר, בלי התרה בכלל. זה בכלל שבועה בטעות, כמו נדר בטעות, הרי הם עבדו עליהם, ולכן יכלו לבטל את זה, בלי שום קשר בגלל שזה בטעות, אלא למה לא ביטלו את זה, וזה חצי תשובה לשאלה שלך, למה לא ביטלו את זה? בגלל חילול השם. כי מה יגידו הגויים? יגידו, עושים לנו תרגילים, היהודים האלה רמאים, נשבעים ולא עומדים בשבועה שלהם, ולכן בגלל זה לא, סליחה, בגלל זה השאירו אותם, ולא בגלל שאי אפשר להתיר את השבועה. מכאן אין ראיה לרבי יהודה, באמת נדר ושבועה בפני רבי נתנים להתרה. אלא למה כאן לא ביטלו את השבועה? בגלל חילול השם. למה זה עונה חלקי לפחות? כי אנחנו רואים, אתה יכול לנשאול, ובגלל חילול השם, אז מה, הפרו את המצווה בתורה? בסוף מעריך שיש שאלה לפני שנכנסו לארץ, אחרי שנכנסו, ויש דעה שאם יעשו איתם שלום, אז מותר היה להשאיר. זה לא ברור שהאיסור היה איסור גורף לכל מצב של לחיות נשמה. זה צריך לראות את התוספות, אבל בכל אופן רואים שהסיבה הייתה חילול השם, שבגלל חילול השם, לפחות לפי רבנן, השאירו אותם בארץ ולא הרגו אותם. ושואל תוספות, בדיבור מתחיל כיוון באמצע, שואל תוספות, רגע, מה רבי יהודה? הוא לא יודע את זה? הוא לא הבין לבד שאפשר לנות מה שרבנן עונים, שזה נדר, שזה שבועה בטעות, ולכן אין ראיה לדבריו, וכל הסיבה בגלל חילול השם, הוא גם מזכיר דרך אגב, שיש, תוספות מזכיר, הוא שואל עוד שאלה על תוספות, על רבי יהודה, והוא אומר, את השאלה שלך אני חושב, ועוד רבי יהודה, איך ינחום בארץ ישראל, הכתיב לא ישבו בארץ חווה, ולנשבע לבטל את המצווה, ועל כוחך, משום חילול השם, כי דמרי רבנן, הוא אומר את זה, חייבים לומר, שהסיבה שהוא השאיר את זה, חילול השם, אז מה רבי יהודה בכלל, איך רבי יהודה בונה על זה של תוספות את הדין שלו, שנדר ושבועה בפני רבים לא ניתנים להפרה והתרה. ועונה תוספות תשובה, נמכור אותה בפנים, ויש לומר, זה באמצע תוספות, דקסבה רבי יהודה, דאיתא דיש לו הפרה, לא היה בדבר חילול השם. אני חושב שמה שתוספות רוצה לומר לנו, זה משהו בפסיכולוגיה של הגויים. הגויים לא מסוגלים להבין, יש שתי אפשרות להגיד להם, או להגיד להם, תשמעו, טעינו, עבדתם עלינו, מבטלים. זה לא היו קונים, הם אומרים, אתם היהודים רמאים. ולמה רמאים? נשבעתם. מה זה שם להגיד, לא הבנו, לא ידענו, אם היינו יהודים, והיה נגרם חילול השם. ולכן, מזה לא היו מבטלים לפי רבי יהודה. אבל אם באים לגויים, אומרים, תשמעו, אתם יש לכם דינים שלכם, אומרים, דינים שלנו, יש בתי משפט, יש בתי דין, ושם יש כללים, שהשבועה היא שבועה, אבל יכול לבוא חכם, יכול לבוא בבית משפט, בדין, ולעקור, לבטל את זה. זה אומר תוספות לפי רבי יהודה, זה לא היה חילול השם, זה הגויים היו מבינים בשכל שלהם. ולכן, אומר רבי יהודה, אני יודע שיש פה את הסיבה של טעות, אבל זה ברור לי שבגלל חילול השם לא היו מבטלים, אבל עדיין אפשר היה לבטל את זה בגלל שדינו של התרה, בית משפט, בדין, יכולים לבטל את זה. אז למה בכל אופן לא ביטלו את השבועה? אומר רבי יהודה, חייבים לומר, יש פה ראיה שנדר ושבועה שנעשו בפני רבים לא ניתנים לביטול. ויש פה, כנראה, בין רבי יהודה רבנן באמת איזשהו מחוז בפסיכולוגיה של 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 הגויים וממילא ההשלכה על מה זה חילול השם. אז עד כאן ראינו שרבי יהודה סובר שנדר ושבועה בפני רבים לא ניתנים לא להפרה ולא להתרה, ורבנן חולקים עליו ואומרים שאפשר להפר ודוחים את הראיה שלו מהגבעונים. אומרת הגמרא כן, וכמה רבים לפי רבי יהודה אמר ששבועה ונדר בפני רבים לא ניתנים להפרה ולהתרה, כמה זה רבים? רב נחמן אמר ג', רב יצחק אמר 10. רב נחמן אומר שבפני 3 זה כבר נקרא רבים, רב יצחק אומר רק אם היו 10. ומסבירה מה המקור שלהם, רב נחמן אמר ג', כתוב לגבי זווה, כתוב ימים ב' רבים ג', כתוב וכי יזוב זוב דמה ימים רבים, זאת אומרת שבימים שלא אמורה לראות, זה דין תורה דרך כלל, לא עד שאנחנו נוהגים היום, מדין תורה אחרי שהיא ספרה אחרי שהיא לא ראתה דם 7 ימים, ב-11 ימים שבין נדע לנדע, אם היא רואה יום דם, יום אחד או שניים, זה נקראת זווה קטנה ודינה שומרת יום כנגד יום, ואם היא ראתה 3 ימים, אז היא כבר נקראת זווה גדולה, והיא צריכה 7 נקיים וקורבן וכל מה שכרוך בזה. ואז מה כתוב שם? ימים רבים. מה זה ימים רבים? ימים, סתם יהיו אותו ימים, 2. רבים, מה מבינים שזה 3 ימים? רואים מכאן שרבים זה 3 ימים, וכמו ששם זה 3 ימים, גם בנדר בפני רבים זה 3 אנשים. זה הלימוד. רבי יצחק אמר 10, תכתיב עדה. איך כתוב שם? כתוב, ולא יקום בני ישראל כי נשבעו להם נשיאי העדה. ואז ראיתי שמסבירים שצריך לומר, כמו שאמרנו קודם, שהנשיאים נשבעו בפני העדה. כמה זה עדה? אנחנו יודעים המרגלים שזה 10, כיוון שהיו 12, ויהושע וכלב לא חטאו ולא הוציאו דיבת הארץ. נשארו עד מתי לעדה הרע, זאת אומרת, אומר השם למשה שזה 10 המרגלים שכן חטאו. ומכאן עובדים לארבע מקומות שעדה זה 10. ממילא, אם נשבעו הנשיאים בפני העדה, זה המקור של רבי יהודה, רואים מכאן שבפני 10 הוא נדר בפני רבים, אבל פחות מזה, זה לא בפני רבים. חוזרת הגמרא לרבי מאיר ורבי אלעזר להסביר את המחלוקת שלהם. נזכיר שרבי מאיר אמר שכל נדר שצריך התרה של חכם, אז התקנה חלה שם, הגזרה חלה שם, למה? כיוון שהוא יכול להגיד, אם הייתי, להוציא לעז ולהגיד, אם הייתי יודע שחכם יכול להתיר, לא הייתי מגרש אותך, אבל הפרה, נדר לא צריך חכם, אז הוא יודע שהוא יכול להפר ואין לחשוש. ורבי אלעזר אמר, לא, רבי אלעזר אמר שבעיקרון, נדר שצריך התרה בכלל לא תהיה בעיה, מכיוון שהוא לא רוצה שתתבזה, מה תסביר לנו פה עכשיו, ורק אסרו את הנדר הזה משום נדר שהוא יכול להפר לבד, שבו יש כבר שהוא אמר שלא ידעתי שאני יכול להפר את הנדר בעצמי. אומרת הגמרא, תנא רבי אלעזר אומר לא אסרו צריך אלא מפני שאינו צריך. זה הסבר על המשנה על רבי אלעזר. ימי כמפלגי, מה חוקים רבי מאיר ורבי אלעזר? רבי מאיר סבר אדם רוצה שתתבזה אשתו בבית דין. רבי אלעזר סבר, אין אדם רוצה שתתבזה אשתו בבית דין. עוד פעם, לא שאדם רוצה שתתבזה, לא כל כך אכפת לו, במיוחד שזה לא סתם מתבזות, זה כדי שיתירו לה את הנדר, אז זה מוכן, זה מין דנא, הם חוקים באום דנא בדל בני אדם, מה רוב בני אדם מוכנים? ואז רבי מאיר סובר שאדם, רוב בני אדם מסכימים שתתבזה ובלבד שיתירו לה את הנדר, ורבי אלעזר סובר לא, אדם, רוב בני אדם לפחות לא מוכנים שתתבזה, ולכן האפשרות להתיר בפני חכם היא לא אפשרות. ממשיכה הגמרא וחוזרת לספר של המשנה שקודם לא הסברנו אותה ותנסה לבאר אותה. תבאר אותה. אמר רבי יוסי ברבי יהודה מעשה בצדן. שואלת הגמרא, מה הייתה לה לקטני מעשה? מעשה תמיד בא להביא ראיה למשהו שלמדנו קודם. איך זה קשור למה שלמדנו קודם? קודם למדנו על נדרים שיש לנו דרת. ופה מה הסיפור הוא על נדר? שהבעל נדר, מה זה קשור בכלל? איזה מין ראיה הזאת? אומרת הגמרא, חיסור מחסרה ואחי קטני. באמת דברים אומרים שנדרה היא, אבל נדר אי הוא יחזיר כל הגזרה, כל התקנה שאם גירש אותה מפני נדר לא יוכל להחזיר רק אם היא נדרה, אבל אם הוא נדר, לא. ולזה מביאים ראיה. תכף נסביר למה אצלו זה לא עשו. אמר רבי יוסף רבי יהודה, מעשה נעים בצדן, באחד שאמר לאשתו, קונה ממני מגרשך וגרשה, ותראו חכמים שיחזרנה מפני תיקון העולם, ועדיין לא הבנו מה זה תיקון העולם. אבל קודם כל שואלת הגמרא, אנחנו במבב עמוד ב' למעלה, מהי קונם? כי איזה קונם הוא עושה? קונם אמרנו זה מילה נראית כמו קורבן, אני בנדרים. הוא אסר על עצמו משהו כקורבן, אבל מה הוא אסר על עצמו? אמר רב הונא באומר יאסרו כל פירות שבעולם עליי ואני מגרשך. ומכוח זה הוא הלך וגירש אותה ותראו לו להחזיר. אומרת הגמרא ותראו לו שיחזרנה פשיטה. למה זה פשיטה? אז ראיתי שמסבירים הריטב"א והרמב"ן ואחרים שלמה באמת אין בעיה של קלקול, הרי מה אמרנו קודם? הרי יש שתי סיבות, קלקול ופריצות. אז קודם כל זה פריצות שזה יותר פשוט, הם אומרים, שאצל נשים היו יותר פרוצות, לפחות בזמנם, בעריות ובנדרים, ולכן כנסו אותם, את הגברים לא כנסו, ולכן אין בעיה שהוא יחזיר אותה. אבל הטעם של קלקול, מה למה לא שייך אצל האיש? אז הם מסבירים שהיא נדרה, אז הוא לא יודע בדיוק מה היה הנדר שלה, והוא לא יודע אם יש פתח או אין פתח, והוא לא לחשוב שבאמת היא נדרה נדר שאי אפשר להתיר אותו בשום דרך, ואז היא תתחתן עם מישהו אחר, ואז הוא יבוא ויעז עליה. אבל נדר שהוא נדר, הוא יודע מה הוא נדר, הוא יודע מה היו הצדדים, מה היה דעתו, על מה הוא חשב, על מה הוא לא חשב, ומילא, גם הוא לא יבוא ויאמר אחרי זה, היא תתחתן עם מישהו אחר, ויעז עליה ויאמר, אם הייתי יודע שאפשר להתיר את זה, לא הייתי מגרש אותך. כי כנראה, לפי ההבנה פה בגמרא, הטעם, ככה צריך להסביר, לא יודע את הדין שחכם יכול להתיר, אלא שהוא לא יודע אם הנדר הזה הוא בר התרה. זה רלוונטי לנדר שהיא נדרה, ונדר שהוא נדר, הוא יודע שהוא בר התרה, ולכן הוא לא ילעיז ולא ילעז, ולכן אין סיבה לגזור, ולכן גם אם הוא גרש אותה, ולא התחתנה עם מישהו אחר, מותר לו להחזיר אותה, אם הוא לא כהן כמובן. אומרת הגמרא, אבל מה נשאר לנו להסביר? מה זה תיקון העולם? מה התיקון העולם שכותב פה בסוף? קשור לסיפה. לכאורה, מה הם מבינים שזה קשור? לרישא, הרישא שגזרו שגרש את האישה לא יחזיר אותה, זה יפה תיקון העולם. אבל מה זה קשור לסיפה? אומרת הגמרא, מפה תיקון העולם, מה היא תיקון העולם, מיקה? אמר רב, חושב, הרישא, באמת זה נחל הרישא. הגמרא אמרה שאם היא נדרה הוא לא יכול להחזיר, מביאה כמה וכמה כמה דעות, ואמרה שאם הוא נדר כן יכול להחזיר. בסוף המשנה חוזרת ומסבירה למה באמת כשהיא נדרה או כשהיא יצאה לעלה אז הוא לא יכול להחזיר, ומסבירה לנו את תיקון העולם. אז אמנם זה קצת רחוק מההתחלה, אבל זה הפשט שיותר מסדר בלשון של המשנה. רבינה אמר עולם הסיפה, ואחי קטני, אין בזו מפני תיקון העולם. מה המשנה בא לומר לנו? שלמרות שברישא למדנו שלא יכול להחזיר בתיקון העולם, כאן אין את המפני, צריך להוציא את המילה, כאילו אין בעיה של מפני תיקון העולם, כמו שהסברנו. אין לך שהוא יוצא עליה לעז, אין בעיה של קלקול, אבל לכן אם הבעל נדר שהוא לא יחזיר את, אם הבעל נדר נדר וגרש את אשתו ולא נשאה למישהו אחר, הדין הוא שיכול להחזיר, וכאן לא תקנו שלא יוכל להחזיר אותה.